כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, עסקת שחרור חטופים על הפרק והוויכוחים מתוך שולחן הממשלה גם יוצאים החוצה לתקשורת. חלק מהשרים מתנגדים לשחרור מחבלים, בהם גם השר איתמר בן גביר. תוך כך השר בן גביר גם קורא שלא להישמע להוראות האמריקנים בעניין הזה. הוא גם מתראיין ואומר משפטים מהסוג הזה. נתניהו מגיב ואומר, אני לא צריך עזרה ביחסים שלנו עם ארצות הברית. הוא מותח ביקורת על ההתנהלות מול האמריקנים. כוחות צהל ממשיכים לפעול במערב חאן יונס, והיום מגלים גם כספות, כספת גדולה של מחבלי החמאס, ושם לפחות 3 מיליון שקלים במזומן, בכספת נוספת, כלי נשק ואמצעי לחימה נוספים. מחבלים חוסלו גם היום, גם אתמול, במערב חאן יונס. מדובר על עשרות מחבלים, בהם כמה חוליות שניסו לפגוע בחיילי צהל. נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ אומר כי ישראל הייתה צריכה לחסל את סולימני והתחרטה, וכך בעצם הם נתנו אור ירוק לטרור יומיים לפני, אומר טראמפ, רגע יומיים לפני ביצוע אותו חיסול. אמרו לי, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, ולכן אנחנו, אמריקה, עשינו זאת בעצמנו. היו עוד דברים שישראל הייתה צריכה לעשות והיא לא עשתה בזמן. מותח עוד ביקורת על הממשל הישראלי במהלך כהונתו כנשיא ארצות הברית. שר ביטחון יואב גלנט מבקר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ואומר חרטומי המטוסים מופנים כעת צפונה. כל תקיפה בעזה מקרבת אותנו לפירוק החמאס והשבת החטופים. כל תקיפה בלבנון מקדמת אותנו בשינוי המצב מעבר לגבול הצפוני, אומר שר הביטחון. בחלי הישיבות ורחבי העולם היהודי היום מתקיימים תפילות לרפואתו של ראש ישיבת אהבת שלום, ראש הכוללים אהבת שלום, הרב הלל שליטה, שנמצא במצב קשה בבית החולים. וגם נדבר על הבחירות לרבנות הראשית שנדחו באופן סופי לכ"ב באייר, הבחירות לרבנים הראשיים לישראל. היום ועדת השרים דחתה פעם נוספת את הבחירות הללו בעקבות הדחייה בבחירות לרשויות המקומיות. גם עליהם נדבר בהמשך המהדורה המרכזית הערב. בצוות שלנו עורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה נתי שולמן, על ביצוע טכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח עם קובי פינקלר. שלום קובי, ערב טוב, שבוע טוב.
שלום אבי, שבוע טוב, ערב טוב.
אתה היום משתתף בתדרוך של מח"ט גבעתי, שמתאר כמובן על המשך ההתקדמות בחאן יונס, מה אתה שומע?
כן, קודם כל חטיבת גבעתי זו שפועלת כרגע בחאן יונס, או השלימה חלקה הגדול את פעילותה בחאן יונס, לפני כן הייתה במקומות נוספים, גם בצפון רצועת עזה, לפני כן גם במקומות נוספים ביהודה ושומרון, ומפקד החטיבה, אלוף משנה לירון בתית, אומר, צקח גבעתי, כלומר צוות קרב חטיבתי שגבעתי פשט על מוסף הדגל ומרכז האימונים ששימש את חטיבת חאן יונס והשמיד אותו. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה זה אומר בפועל. הגיעו למשרדים, למטה של החטיבה, של מוחמד סינואר, אח של יחי סינואר, עוד רוצח בעל שם, מפקד החטיבה של חאן יונס, בעל עוצמה, מגיעים למשרדים שלו ורואים שם אפילו את הלוחות שבהם הוא סרטט את המסע ומתן וכל מיני דברים נוספים. תוך כדי כך שהם נכנסים למבנים הללו, לתת קרקע הזה, גם נפתחת עליהם אש של מחבלים, צלפים מחסלים את המחבלים הללו, גם מגלים שם הרבה מאוד מטענים שהוכנו לעבר הכוחות והיו יועדים לפעולה כנגד הכוחות הללו. זאת פעולה אחת מיני רבות של החטיבה הזאת. גם השמידו וגם מצאו הרבה מאוד מחסני רקטות, פירים, שמובילים לתוואי תת-קרקע נוספים, מדובר במוצב אל-קדסיה, הוא שימש את החמאס לאימון המחבלים שיצאו לפועל, שהוציאו לפועל את המתקפה של שמחת תורה. אני רוצה לתת לך למאזינים לרגע אחד, ממש בדקה, מה קורה כרגע, נכון לעכשיו 7:15 בערב, או 7:05 כבר בערב, ברצועת עזה. בחלק הצפוני פועלות שתי חטיבות, חטיבת שריון 401, שנמצאת בכל הגזרה הצפונית, לצידה חטיבת הנחל שפרוסה במסדרון, כלומר למנוע מעבר של פלסטינאים מדרום לצפון. מה שאנחנו רואים היום את ההתארגנויות של החמאס, ושל אנשים כביכול אזרחים או חלקם אזרחים, עם מרכולים, עם כספים, עם דברים כאלה, זה תושבים, אלו תושבים שנשארו במרחב הזה. כלומר, לא תושבים חדשים שעברו מדרום לצפון, זה לא קורה. צריך לטפל בהם, הם מטפלים בהם בצורת פשיטות ובפעולות אחרות. בח'אן יונס, פועלות ברגעים אלה שאנחנו מדברים איתך, אבי, על ארבע חטיבות, אחת מהן כאמור חטיבת גבעתי, גם מאוגדה 98 על חלקים שלה, שממשיכים בפעולה הנקודתית, יותר פירים, יותר מנהרות, יותר מקומות שבהם יש מחבלים, לא יגיד לך שזה יסתיים ביום או יומיים, ספק אם בכלל נצליח להגיע למציאות כזאת, שנגיע בתקופה הקרובה לראשים נוספים או לראשים בכלל של החמאס, גם לגבי עסקה, מאוד סקפטיים במערכת הביטחונית, שזה יצא לפועל בצורה שאולי היינו חפצים ורוצים לראות אותה כך, זאת התמונה כרגע, עם מחשבה, תכנון כן להגיע בסופו של דבר לרפיח, זה לא קורה כרגע, גם המצרים עכשיו מאוד בעניין הזה בעומק, בונים שם גדר מבטון, שתוחמת בין רפיח האזתית לבין רפיח המצרית, בעיקר כדי למנוע מקלט, עיר, ערי מקלט שיהיו באזור סיני מבחינת המצרים. לבנון הייתה היום סיפור אחר מאשר הייתה את שבוע שעבר, הרבה מאוד
אזעקות,
הרבה מאוד אזעקות, 27 פעמים הופעלה אזעקה במרחב הזה. למה? אז תשאל את ההסברים שלהם, שוב, לא נכנס לראש החיזבאללה, אני יכול להסביר רק תמונה שמסבירים לנו, בגלל בשל העובדה שביומיים שלושה האחרונים חיסלנו כמה וכמה מחבלים טובים, של טובים כמובן במרכאות, של אמל ושל החיזבאללה, אנחנו דברים כבר למעלה מ-200 מחבלים שחוסלו שם, על ה-3,400 יעדים איכותיים של החיזבאללה שהותקפו במשך כל ארבעת החודשים האחרונים, לגבי היממה האחרונה, בשל העובדה שחיסלנו לא רק את המחבלים הללו של אמל, אלא גם של החיזבאללה, אז הם מגיבים באש שלהם. שוב, הסברים, עיקר הנזקים ועיקר הירי כלפי, אין נפגעים באירועים הללו, צריך לומר את זה בחסדי שמיים, ברוך השם שלוש פעמים, ויותר מכך, עיקר הפעילות אביבים, ראש הנקרה והמרחב שלה של שלומי, וכמובן מטולה שוב זו שסופגת את עיקר הירי. כאמור, אין נפגעים בכל המרחב הצפוני הזה. זאת תמונת המצב, חשוב היה להעביר אותה למאזינים שלנו הערב.
קובי פינקלר, תודה רבה, תמונת מצב מפורטת, ותודה על השיחה כאן ועל הדיווח תודה. הזה. עכשיו אנחנו עם השר לשירותי דת, הרב מיכאל מלכיאלי, שלום וערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
שעולה עסקת חטופים על הפרק, יש כמובן את אמירת ההלכה בעניין הזה, יש עדיין עסקה לוטה בערפל, אין פרטים מדויקים, מה בדיוק יקרה ואיך יקרה, אבל ברור שמדברים על הפוגה משמעותית במלחמה ועל החזרת ושחרור מסיבי של מחבלים מהכלא הישראלי. איך בדיוק עובד ההתנהלות מול גדולי ישראל?
קודם כל אני לא יודע מה ברור, אני כן יודע שכשיש החלטה, כלומר כשיש משהו שמגיע שאלה של לקראת ביצוע, כמו פעם שבע, בוא נצמר רגע למה שהיה פעם שבע, כל כך הרבה ימים של דיונים גם בכלי התקשורת ולא רק, איזה סוג עסקה תהיה, ומה אמור להיות, וכשזה היה, ואנחנו גם לא התבטנו בזה. בסוף צריך לזכור שהאויב מקשיב לכלי התקשורת כאן בארץ, מבין את החולשות, מבין את הלחצים, וכשיש למשל אנשים שאומרים, משהו מסוים, הם בונים את המד שלהם, של הלחצים, של העסקה, על פי מה שהם שומעים כאן. עכשיו, זה לא סוצר שאנחנו מבינים שהדבר הנכון ביותר, גם לא רק הפדיון השבועים, אלא בסוף, במורל של העם שלנו, מול כל כך הרבה חטופים, צריך לעשות באמת הכל בשביל להביא את כל החטופים בריאים ושלמים. עכשיו, כשיש, מדברים על עסקה שבאה לכדי ביצוע, אז הולכים לגדולי ישראל. פעם שבוע, יושב ראש השר ידיר, יצר מועצת רחמי התורה, הגיש את ההצעה, וכמובן, אחרי ששומעים את כל הדרג המקצועי, יש לנו את ראש המוסד, ראש השב"כ, הרמטכ"ל, מבינים את הצדדים. בסוף הם אומרים לך מה עצירת הלחימה, מה המשמעות שלה, אם זה טוב למלחמה, לא טוב למלחמה, כולם מדברים נגד עצירת המלחמה. וזה מובן, פעם שעברה, כשהחזירו מעל 100 חטופים, הצבא אמר בקולו בצורה מאוד ברורה, שעצירת הלחימה בזמן ההוא היה לטובת המלחמה. כלומר, בסוף צריך לראות כל שלל הנתונים, ולא להיכנס להצמד באיזשהו דוגמאות. אנחנו באופן עקרוני לא חשופים לכל הנתונים, יודעים שבקבינט המלחמה מביאים את כל, באמת את כל המידע, ושם שראש הסולח למורה צריך רחמים, וככה אנחנו פועלים.
האם יש משמעות, ואתה יודע, עכשיו אני שואל אותך כאברך תלמיד חכם, יש משמעות לכך, שבכל העסקאות הקודמות ראינו ששחרור המחבלים הוביל לפחות 50% מהם חזרה לטרור, שלא נדבר על סינואר בעצמו, שנהיה ארכי טרוריסט אחרי שחרורו בעסקת שליט. האם יש לזה משמעות כשמקבלים אחרים בסוף בהלכה? כי הרי יש ספק ויש ודאי. הוודאי זה שאפשר להביא את החטופים בחיים, הספק זה אם אותו מחבל יהיה באמת חזרה טרוריסט, ומישהו בסוף חלילה איזה יהודי פגע כתוצאה מהעסקה הזאת. זה ספק. במקרה שלנו כבר, בשנים האחרונות, הספק הזה הפך להיות לאט לאט ודאי. האם יש לזה משמעות?
בוודאי שיש, שזה חלק ממכלול של השאלה. אין ספק. כי בפעם שעברה, בעסקה שלה, חזרו כמעט 100 נשים וילדים, שכל יום חיכינו לראות את התמונות, איך הם, אנשים חוזרים לביתם. ושם הדיון היה מול אנשים שלא עם דם על הידיים. מול עסקה של אנשים שיש דם על הידיים. ברור שזה שתי סוגיות שונות. הנושא של אין ספק מוציא מידי ודאי, גם נמצא האם זה נקרא ודאי בגלל מה שידעו בעבר, אותם, זו שאלה שבאמת צריכים כתפיים רחבות מאוד שגדולי ישראל שמרחין לנו בעניין. תמיד צריך לזכור, יש כאן משפחות, יש כאן את המורל של המורל של הלוחמים, ההבטחה שלנו כמדינה ללוחמים, למשפחות החטופים, שיעשו הכל להחזיר אותם מול כל הצדדים ההלכתיים הנכונים שאתה הצגת, זה דבר שעולה על גדולי ישראל, לשולחן של גדולי ישראל. צריך לזכור שגם בעסקה הקודמת היה מי שהתנגד לעסקה. אמר, מה פתאום, לא משחררים אף אחד. היא עוד דעה שנאמרה, אני חושב שגם גם הצביעו עליה בממשלה, והיו חלק שהצביעו נגד. אנחנו הצבענו בעד, אני אומר לך, כשאני הייתי בדיון הארוך מאוד בממשלה, ושמענו את כל גורמי המקצוע, הרגשתי שיש כאן מצוות פדיון שרואים, כמובן, הצבענו בעד בגלל שגדולי ישראל אמרו לנו, אבל זה היה מובן כמה שהעסקה הזאת ניתן
נכונה. כל עוד והיה מדובר במחבלים מתחת לגיל 18 או במחבלות, לא שאני פה עושה פה איזה סלקציה בין המחבלים, כולם מחבלים וכולם מקומם בכלא, אז העניין, והמספרים גם קטנים, 3-1 מול נשים, ילדים שהשתחררו בפעימה קצרה, אז איכשהו, זה באמת הייתה עסקה שקל לעכל, אבל ברגע שנדבר על עסקה שבה ישוחררו אסירים ביטחוניים כבדים, במספרים גדולים, זה כבר יהיה באמת אולי נתון אחר, ואתה אומר, הכל מוכרע, הכל...
נכון, זה באמת נתון אחר, אין ספק שיש פה, השאלה היא הרבה יותר קשה, נכון?
טוב, עוד עניינים שנצא לשוחח ברשותך, הרב מיכאל מלכיאלי, אנחנו מדברים על ביקורות בישיבות, מטבע הדברים, זה החוק, הכל בסדר, אין משמעות למלחמה הבאה, איך זה עובד, או עד כמה אתם בכלל אחראים על זה, או מפקחים על זה, כי גם משרד החינוך מעורב בזה.
לא, קודם כל רק משרד החינוך מעורב בזה, זה נקרא דתות, זה לא יושב אצלנו, זה לפני כ-20 שנה היה במשרד הדתות, היום כבר לא, רק אני קצת מעורב ומכיר את זה. בסוף בסוף אנחנו עושים הכל על מנת לתת הגמישות המקסימלית של ראשי הישיבות, של מנהלי המוסדות, אם זה בדיווחים מראש של יציאות כאלו או אחרות שמאושרות, ויש גם דיווחים של ביקורות, איך אומרים, לא לרוח התורה, משתדלים לטפל בזה נקודתית, וכמובן קוראים לראשי הישיבות גם לשתף פעולה עם מה שניתן, וכשיש בעיה פונים, משתדלים לטפל בזה.
טוב, הסתיים הסאגה סביב הבחירות לרבנים הראשיים, היום ועדת שרים עסקה בעניין, יש תאריך סופי אחרי דחיית הבחירות לרשויות המקומיות, הרבנים הראשיים החדשים יבחרו בעזרת השם בכף בית אייר, הרבה אחרי פסח, יומיים שלושה אחרי ל"ג בעומר, 4 ימים אחרי ל"ג בעומר, הסיבה לדחייה באמת הייתה קשורה לבחירות לרשויות המקומיות, זה...
כן, בוודאי. לא, אני אומר, התאריך היום בחוק מדבר על א' ניסן. עכשיו, בגלל שהבחירות לרשויות המקומיות נדחו, טכנית אי אפשר לנהל אותם ב' ניסן. מכמה סיבות? קודם כל, יש את הסיבוב ראשון, סיבוב שני, יש 14 יום לערעורים, ויש 21 יום לפרסום ברשומות, ו-30 יום שאנחנו צריכים להגיש את הגוף הבוחר, הרבה זמן של דברים טכניים שהחוק מחייב אותנו בנוהל הרגיל, ולכן זה הגיע, הגענו להבנה תאריך מוסכם, השיח עם מרכיבי הקואליציה, וברוך השם גם לתאריך מוסכם, אני מקווה שזה יהיה בצורה טובה ביותר.
טוב, עד אז צריך לעבור את הבחירות לרשויות המקומיות, נכון. זה בהחלט משימה. אתה יודע, אתה שומע בערים אחרות שאינם ערים חרדיות, כמעט זה לא לשיח הסיפור הזה. נשים נמצאים עמוק במלחמה, ואנחנו בקלחת אלעד בית שמש לא מצליחים להשתחרר.
קודם כל, בחירות זה דבר חשוב. בחירות זה בסוף, זה הדמוקרטיה, זה אדם רוצה לבחור מי ינהל לו את העיר, ואין ספק שגם תראה, גם אנחנו לא תראה שעושים הצהרות, ואם בתקופה כזאת היינו כבר שקועים עמוק עמוק בקמפיין, ואנחנו לא שמה. ממש לא שמה. באמת עסוקים בניהול המשרדים, אם זה הפרלמנטרי, חברי הכנסת בעבודות הוועדות. באמת, הדילמה הזאת היא בין לוויות וחטופים מול הפוליטיקה, נקרא לזה הקטנה, וזה, היא באמת דילמה קשה. אין ספק שהחוק הוא חוק, והוא חייבת לעשות בחירות. דחו את זה עוד הפעם, אחרי השלושה חודשים, שוב פעם דחו, אבל אין מה לעשות. נצטרך להתמודד עם זה. מנסים לעשות את הפוליטיקה הכי שקטה, כמה שניתן, כי בסוף המצב הוא לא פשוט.
ההסכם הזה עם אגודת ישראל בין שס, בבית שמש, באלעד, מעלה את הסיכויים של מועמדי שס להיבחר, אבל זה מוריד את המועמדות של הרב בוסו בבני ברק?
קודם כל, הוא לא מעלה את הסיכויים שלהם להיבחר. זה הוכרע שהם ייבחרו. מי שקצת מכיר את המספרים, מבין שהרב אבוטבול יהיה ראש עיריית בית שמש. הרב יהודה אבוטבול יהיה ראש עיריית אלעד. זאת אומרת, איך שלא תסתכל על המספרים ועל הקבוצות,
אוקיי, תודה שבצד השני, מביאים מספרים אחרים ונתונים אחרים, אז לכן, עוד לא הבחירות, אנחנו כבר לא הכרענו את הבחירות.
מי שמכיר יודע להסתכל עם טבלאות, עשינו את זה לא מעט, יודע שאין מספרים אחרים, הכל זה דמיון. יש הכרעה מאוד מאוד ברורה, גם בית שמש וגם באלעד. וזהו, ושאר הערים, קודם כל הרב בוסו, מתמודד על ראשות העיר, אין בכלל דיון, ושאר, גם בעוד...
מתמודד עד הסוף, או שבמסגרת אותו הסדר עם אגודת ישראל, שמעומדה הרב זייברט מתמודד לעיריית בני ברק?
הרב בוסו מתמודד לראשות עיריית בני ברק, הוא שינצח.
אוקיי, כלומר אין במסגרת ההסדר בין שס לאגודת ישראל, שום התייחסות לבני ברק. יש התייחסות לאלעד, לבית שמש, לא הוזכרה על בני ברק.
אנחנו כעת בעומקו של קמפיין בערים מסוימות, כולל בני ברק, כולל בית שמש, כולל כל הערים, על מנת להביא את המקסימום כוח שלנו.
כי בבני ברק אנחנו לא רואים קמפיין של שס, כלומר ראינו אותו מאוד עד פרוץ המלחמה, ומאז די...
כן, אבל גם בכל הערים, אתה רואה בשס כמעט לא, בירושלים אתה רואה כמעט שס, בעוד מקומות, בסוף הקמפיין הוא קמפיין מאוד שקט, בגלל המצב, ואנחנו עושים עבודה, שוב, הפעילים בשטח עושים עבודה, מה שהם מסוגלים לעשות, והם יודעים לעשות את זה, ושוב, בגלל הרקע של מלחמה, זה עושים לעשות קמפיין תוך כדי מלחמה, יש לזה משמעות.
אני רוצה לשאול אותך על ירושלים, לא על הבחירות לרשויות המקומיות, על הבחירות לרב עיר, הרי מרן הרב אמר מסיים את תפקידו, סיים כבר את תפקידו, ואין מועמד במקומו כרגע. יש עוד מעט חג פסח, יש מלונות, יש כשרות, יש כל כך הרבה דברים. ניסיתם להאריך את כהונתו, מה היה שם?
בוודאי, לא רק, אנחנו עדיין מנסים. מבחינתנו אנחנו די סיים את העניין. זה תקוע איזשהו משרד המשפטים, כל הגורמים בדבר יודעים מזה. לצערי הרב זה עדיין תקוע, אבל אני מקווה שזה ייפתר. מבחינתי, תקנה שלי הייתה מוכנה כבר לפני חודש.
אז במי זה תלוי? אז במה, מה, מה התהליך?
יש כל מיני אנשים במשרד המשפטים שעושים כל מיני לומדס, פלפולים בלי סוף. מבחינת משרד הדתות, מה שתלוי בנו, אנחנו כבר סיימנו את התהליך. אני מקווה שיסתיים גם שמה.
טוב, אז אם התהליך הזה יסתיים, אז אנחנו מדברים על עוד הערכה של שנה.
לא, זה עוד כמה חודשים, בסוף, זה גם היה בגלל שנדחה בחירות הרשויות המקומיות, גם בגלל המלחמה, כל המרכיבים האלה ביחד. שוב, זה, גם התאריכים זה חלק מהשיח.
אוקיי, שר הרב מיכאל מלכיאלי, שר לשירותי דת, נאחל בהצלחה, תודה רבה ושבוע טוב.
שלום, שבוע טוב.
תודה. אנחנו עכשיו עם השר לענייני המורשת, הרב עמיחי אליהו, שלום וערב טוב.
טוב,
בשורות טובות וישועות ונחמות. אמן. עסקת חטופים אין עדיין עם פרטים מסודרים על השולחן, אבל בגדול, עסקה שאומרת שחרור מסיבי של מחבלים מהכלא הישראלי עם דם על הידיים, אתה יודע, מדובר על כמה מאות, אולי אפילו יותר ממאות, בתמורה לחטופים יהודים בריאים שלמים שחוזרים הביתה, איך מקבלים החלטה?
שאלה טובה. אנחנו לא יכולים רק להסתכל על ה... אתה יודע, חזל התייחסו לזה, זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה לצערנו שהעם היהודי מתמודד עם הסוגיות האלה, יש דיונים בגמרא, בראשונים, אין פודים את השבועים יותר מדמי שוויים, ואנחנו מבינים שיש פה איזושהי מורכבות, שההשלכה שלה היא לא רק לטווח הקצר, לא רק להווה, אלא גם לעתיד. אנחנו כולנו זוכרים את עסקת גלעד שליט, ואת האסון שקרה בעקבותיה. דיברתי עם אבא של ילדה שנהרגה למרבה הצער, שנרצחה, לא נהרגה, בטבח שהיה בשמיני עצרת, והוא אומר לי, אם אני הייתי יודע אז, שבעקבות העסקה של גלעד שליט, הבת שלי תירצח, אני הייתי מבעיר את המדינה בשביל לעצור את העסקה היא. ואנחנו צריכים להסתכל גם על העתיד. אנחנו לא יכולים למכור את העתיד בשביל תחושה נכונה וטובה בהווה, שזה מה שבעצם מציעים כל אלה שמבקשים הכל תמורת הכל. ראינו מה זה עשה באוסלו, ראינו מה זה עשה בהתנתקות. בעצם החטופים האלה, אני הייתי קורא להם בשם החטופים של אוסלו. זה השקרים ששיקרנו לעצמנו כל השנים.
אבל מנגד, אם היו משוחררים אותם מחבלים מרצחים ששוחררו בעסקת שליט וחזרו לרצועת עזה, ולא היה להם מזוודות כסף מקטר, ולא היה להם שקט מהמודיעין הישראלי, ולא היה להם אורח רוח והבנה שהם רק רוצים לצאת לעבוד בישראל, אז גם כן לא היה הטבח הזה. הרי יש פה כל כך הרבה מרכיבים שלא הכל תלוי בזה. אתה יודע, אותו מחבל יכול לחזור לעזה והוא לא יכול לעשות שם כלום, כי שולטים בו.
אין דבר כזה. זה כמו שאמרו לנו אחרי העסקה הראשונה, אנחנו טענו שהצבא לא יצליח לעצור את המסעיות, את הסיוע ההומניטרי. מכיוון שהעולם כרגע הצליח לשחוק קו מסוים, קו הגנה מסוים של מדינת ישראל, ואנחנו לא נצליח לבוא ולעצור את המסעיות של הסיוע ההומניטרי ששברו את החמאס, כמו שכולנו יודעים. עובדה שכרגע יש סיוע הומניטרי והם לא נשברים. ברגע שאתה שוחק את קו ההגנה, אתה תמיד תגיע למקום הרבה יותר רחוק. ברגע שאתה לא מאמין בצדקה דרכך, ברגע שאתה לא מאמין שזה ארץ שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ברגע שאתה לא מאמין בערכים שלך, ברגע שאתה מתחיל להתנצל ומתחיל לחשוב שמה אתה לא מוסרי בזה שאתה נלחם במי שערג וטבח ורצח אחרי שהוא קיבל ממך את הכל, אז אתה מאבד את הלגיטימיות גם ברמה העולמית, גם ברמה הציבורית, גם פה בתוך מדינת ישראל. אנחנו מכירים את זה. כל מי שעיניו בראשו ידע אז בעסקת שליט שזה מה שיקרה, יודע היום שאם חלילה תיעצר הלחימה, מדינת ישראל לא תוכל לחזור להילחם בחמאס. ואני שואל את כל ההורים שחס ושלום יעמדו עוד פחות מ-10 שנים ויסתכלו בעיניים של עצמם ויגידו, ריבונו של עולם, מה עשינו? מה עשינו? איך נתנו למטורפים האלה לחזור ולהרוג אותנו? איך נתנו להם לחוש תחושת ניצחון? איך נתנו להם לחשוב בכלל שיש משהו יותר יקר מהחיים של הילדים שלנו? ואני כן חושב, אנחנו צריכים לדאוג לחטופים, חייבים לדאוג להם. והדרך לדאוג להם היא לא בזה שאנחנו מתעלמים מהם, והיא לא בזה שאנחנו עוצרים את הסיוע, ואם אין לנו ברירה אלא לתת סיוע כפי שהעולם רוצה, אז רק מהידיים שלנו. אנחנו נותנים, מאכילים בתוך הפה את מי שבדקנו שהוא לא מפלצת, או שהוא לא מפלצת, שאין לנו הוכחה שהוא מפלצת. ואז מה שאנחנו עושים בצורה פשוטה, אנחנו עוצרים את זה שאנחנו מנשימים ונותנים לחם למפלצות האלה, ואנחנו נותנים רק לאנשים שאנחנו מפקחים ויודעים שהדברים האלה הם לא, בוא נגיד, הם לא צדיקי הדור, אבל הם לא בפועל כרגע.
בוא נדבר רגע על העולם, ובעיקר על ארצות הברית. הרי אנחנו 4 חודשים במלחמה, ואף אחד לא עצר אותנו עדיין. ואתה זוכר שכבר לפני חודשיים דיברו, עד מתי יש פה את האשראי הבינלאומי וחלון וכל מיני מילים כאלה? לא קרה. במקביל גם האמריקאים מביאים לפה חימושים, לפחות כך על פי הדיווחים, בהיקפים מאוד גדולים. האמריקאים מטפלים בחוטים, נמצאים מעל הראש של החיזבאללה אם חלילה יתפתח שם משהו. מעורבים פה ממש בצורה הכי דרמטית שאפשר. יום אחרי הטבח הגיע לפה הנשיא ביידן. נכון, לא מסכימים איתם על כל דבר, אומר גם ראש הממשלה במפורש כמה פעמים באחרונה, אנחנו לא יכולים לומר כן לכל דרישה אמריקנית. אבל מכאן ועד לומר לנשיא ביידן שנמצא עכשיו במערכת בחירות בארצות הברית, אם טראמפ היה לנו יותר טוב, אמירה של השר איתמר בן גביר, תשמע, כולם תוקפים אותו על זה, ואולי בצדק, אני שואל אותך.
קודם כל, אני באמת מכיר טובה ותודה לתמיכה האמריקאית. כמובן שזה עולה לנו, כמו שאתם מבינים, זה עולה לנו בזה שאנחנו לא מצליחים כרגע לשבור את החמאס, ואנחנו נוכל, זה לא חוכמה להסתכל עכשיו במבט.
ואם לא היה אמריקאים, איך היינו שוברים את החמאס אחרת?
היינו צריכים להשתמש בכלים הרבה יותר אלימים, והיינו צריכים, ויש לנו את הכלים האלה.
אבל לא, זה לא בטוח שזה בגלל האמריקאים.
אז אני אומר, שנייה,
יש פה עוד שיקולים, אתה רואה, היינו בהאג, היינו בזה, יש פה עוד שיקולים, ויש פה עוד הרבה...
אתם זוכרים כולכם שהעולם כולו לא רצה שירושלים תהיה בירת ישראל, וברוך השם, העולם שינה את הכיוון, גם אמריקאים לא העבירו את השגרירות עד שהיה טראמפ, וזה נכון, אנחנו צריכים להכיר טובה ותודה לממשל האמריקאי על התמיכה ועל הנשקים שהוא נתן, ועדיין אנחנו צריכים לעמוד ברשות עצמנו, והאחריות היא אך ורק שלנו. נגמר העידן, נגמרו אלפיים...
זה בסדר, אבל לא כל דבר צריך לומר בתקשורת עוד אמריקאית.
נגמרו אלפיים שנות גלות, שבהם אנחנו בעצם מחכים לטובה של הפריץ. אנחנו חייבים להתנער מזה. אנחנו חייבים לעמוד ברשות עצמנו. אלא אם כן, אנחנו רוצים, איך הפרשת שבוע שלנו תבוא ותאמר. רוצים עוד פעם, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא לחופשי, והגישו אדונה ורצה את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. אנחנו חייבים להשתחרר מזה. וכן, מותר לנו להעביר ביקורת על ידידים, מותר לנו לא להסכים איתם, מותר לנו לבוא ולומר את שלנו. אני חושב שכולנו, ובאמת, איתמר מוביל פה קו, הוא לא מזלזל בתמיכה, הוא לא מזלזל בביידן, אבל הוא כן אומר דברים שכולנו חושבים עליהם, והגיע הזמן שנאמר את זה. יש כאן...
כלומר, יש ערך לאמירה פומבית כזו, זה התערבות אפילו בבחירות בארצות הברית, כן? וטראמפ, בואו, לאחרונה, לא ממש מחסידי ישראל הגדולים, אבל נניח לזה רגע, יש ערך לאמירה כזו שבחדרים הסגורים, בישיבת הממשלה, אפשר לומר כל דבר, כל אחד מה שהוא חושב, ולא בתקשורת האמריקאית, אתה לא רואה הבדל ביניהם?
אני חושב שאיתמר עשה הרבה מאוד מחשבה על האמירה הזו. פשוט לי, אני מכיר את העבודה שלו, אני מכיר את החשיבה האסטרטגית שעומדת מאחורי הדברים האלה, וזה ברור שיש פה איזושהי הרמת דגל לאמריקאים. אני אומר לך שהיום אמריקאים תומכים בנו, אבל אם מחר אנחנו נגלה שבזכות התמיכה הזו, או בגלל התמיכה, לא בזכות, אנחנו נגיע למדינה פלסטינית, שתישב לנו על העורף ולצוואר, האם זה שווה את זה?
לא, אבל בשביל זה לא צריך את השר בן גביר, סליחה שאני אומר, ראש הממשלה אומר את מה שאתה אומר עכשיו בפומבי, זה בסדר.
נכון.
להגיד לא תהיה מדינה פלסטינית, אנחנו עומדים בלחצים האמריקאים נגד מדינה פלסטינית, זה בסדר. אבל לומר טראמפ היה בשבילנו הרבה יותר טוב, אתה עולם אחר, כן?
קודם כל, כמו שאתם שמים לב, טראמפ הוא אדם שמדבר בצורה קצת יותר בוטה מרוב האנשים שמדברים עכשיו, והאמריקאים יודעים להסתדר עם זה. אנשים מחפשים כרגע, קצת זזים מהפוליטיקלי קורקט, מחפשים לשמוע מה באמת אנשים חושבים, לצאת, לזוז טיפה מהמניירות, וכן, אנחנו במלחמה, ואנחנו לא במצב נורמלי, ואנחנו לא במצב שכרגע כולם יושבים מעונבים סביב השולחנות, ודנים באיזשהו מצב תיאורטי. אנחנו במלחמה. במלחמה, מותר לנו לחשוב ולומר, גם מתוך כאב, גם מתוך דאגה, וזה נכון שהאמריקאים לא יתחילו עכשיו להתקרבן, אלא להקשיב לצעקה שאיתמר אומר, כי היא לא הצעקה של איתמר, היא צעקה של חלק גדול מאוד מהציבור בישראל, שמצד אחד מכיר טובה לאמריקאים, ומצד שני מפחד שההכרת טובה הזו תגרום לנו לזה שתצמח פה ישות של מחבלים טרוריסטים שירצחו בנו במשך שנים. ומול הצעקה הזו, במקום לחשוב איך הוא אמר ומה הוא אמר, צריך להקשיב לתוכן שלה, והתוכן שלה הוא אמיתי, הוא עמוק, הוא נכון. אנחנו, העם כולו, חוץ משקמה ברסלר, לא רוצים שתקום פה מדינה פלסטינית. לא רוצים שתהיה פה ישות שתרצח את הילדים שלנו. לא רוצים שיהיה בעולם של סביבנו, בשכנים שלנו, מחשבה שהרצח הזה משתלם. ולכן האמירה, הצעקה של איתמר, זה צעקה, המלך הוא עירום. אני חושב שהיא לגיטימית, אני חושב שטוב שהאמריקאים ישמעו אותה, ואני חושב שטוב תעשה התקשורת הישראלית, אם במקום לתקוף את איתמר ולהתנצל, היא תסביר מה עומד מאחורי הכאב הזה הגדול שדואג לעם כולו, שדואג לציבור כולו.
אוקיי, השר עמיחי אליהו, הרב עמיחי אליהו, השר לענייני המורשת, שיהיה בשורות טובות ותודה רבה.
יהיו בשורות טובות, בעזרת השם.
אמן.
כל שביל שלום שלום.
נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי מימרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשנים, ישי כהן, אריה ארליך, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב, אבי, לך ולמאזינים.
ערב טוב, ישי, אני פותח איתך, אנחנו מדברים על עסקת חטופים ברקע, שוחחנו קודם, השר מלכיאלי, אומר כמובן, נביא כל דבר בפני גדולי ישראל, אבל בסוף, מדובר בהכרעה משמעותית מאוד, בניגוד לעסקה הקודמת, הפעם, זה הרבה מחבלים, עם דם על הידיים, ככל הנראה עדיין.
אני רוצה להזכיר לך, אבי, בעסקה הקודמת, בסבב הקודם של העסקה ששוחררו עשרות חטופים, אז דרי, יושב ראש השר דרי, עולה למעונם של מועצת חכמי התורה, של מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, ובין הנימוקים שאנחנו שמענו אז, זו העובדה שיש לקחים מעסקת שליט, והעובדה שלא משוחררים אסירים, מחבלים יותר נכון עם דם על הידיים, ולכן יש פחות חשש, ולכן הראשון לציון נשאר את העסקה הזו לאריה דרי. ועכשיו השאלה הגדולה, מה יקרה כעת? הרי דרי לא יפעל על דעת עצמו, לא יגיד אני בעד או נגד, הוא באופן אישי אין לו זכות הצבעה, אבל ודאי שלעמדתו יש משקל רב על מה שיקרה, ובוודאי שיש את השרים שלו שנמצאים בממשלה שיצטרכו לאשר להצביע בעד או נגד. ולכן בסופו של דבר הוא יצטרך להגיע למעונם של מועצת חכמי התורה, למעונו של הראשון לציון, ואני מעריך שהדיון הפעם, בניגוד לפעם הקודמת, יהיה הרבה יותר מורכב, ולא אישור מהיר כפי שראינו לפני מספר חודשים.
אריה, כשאנחנו מדברים על ענייני הלכה וחטופים, אז עד היום לאורך כל הדרך בעשרות שנים הרבות שהיה גם עסקת ג'יבריל ושליט וגולד וסר ואלחנן טנלבום והיו עוד כמה כאלה, תמיד גדולי ישראל, אגב מכל החוגים, תמכו פיקוח נפש, הצלת נפשות. האם היום לדעתך המצב הזה של מחבלים שבוודאות גדולה חוזרים לטרור, חוזרים לרצוח יהודים, הופך את הספק, את השמה לוודאי?
תראה, אני לא הייתי רוצה להיות במקום אף אחד מחברי הקבינט, ואני מניח שגם השאלה שתוצב לפתחם, אם תוצב לפתחם של גדולי התורה, באשר להצבעה של אריה דרי ושאס, הרי בסוף זה גם צריך להגיע לממשלה, אני לא הייתי רוצה להתחלף עם אף אחד, דילמה כבדת משקל.
גם לראשונה יש גם אצבע לאגודת ישראל, הרב גולדנופ, כן.
נכון, וצריך לומר את האמת, זה לא בריא ושמע, בעבר אמרו בריא ושמע, שאצל בגילת שליט, אני זוכר שהדיון של בריא ושמע היה דומיננטי, שבריא שיהודי ישוחרר מהשבי, ושמע המשוחררים, החמאסניקים, יחזרו לטרור. היום זה בריא ובריא, זאת אומרת, בריא, אנחנו לא יודעים כמה מהחטופים הם בין החיים וישוחררו, אבל מה שכן בטוח זה שכל המשוחררים, כל המחבלים, יחזרו לטרור, ומדובר בסכנת נפשות ליהודים. אני לא הייתי רוצה להתחלף נגד, אתה יודע, אנחנו אחרי 120 ימי מלחמה, ושום דרך אחרת לשחרור החטופים לא עבדה. זו דילמה כבדת משקל. לצערי הרב, אני לא יכול לומר שכל הממשלה וכל הקבינט יחליטו רק משיקולים של פיקוח נפש. השיקולים פוליטיים הם גם גוברים. כולם רוצים כבר לסיים, מכיוון שזה בדרך צבאית, כבר מוצאו פחות או יותר כל ההישגים שניתן להשיג בשלב הזה, ולכן זה גם, זה לא רק עסקת חטופים, אלא גם סוג של נקודת יציאה מהמלחמה.
אגב, אתם מדברים על אסירים, אני רק שבוע שעבר, זה נתון שפורסם, אבל יצא לי לקרוא שבוע שעבר קצת על סינואר ועל... הוא עצמו אגב.
סינואר הוא משוחרר שליט.
ראינו לאן הוא הוביל את
חברות. אפשר הוא אמר היום.
אנחנו בשמחת תורה.
אפשר הוא אמר היום כמעט בוודאות. בואו נעשה את זה, ישי. אפשר לומר בוודאות שאלמלא עסקת שליט, לא היה קורה.
לא, אני אומר הרבה, אנחנו מדברים על האלף ומשהו נרצחים, 1,200-1,300 נרצחים בשמחת תורה, ואנחנו יכולים להוסיף לזה, קראתי שהרבה לפני כן, בחמאס סיפרו שלמעלה מ-600 ישראלים נרצחו על ידי משוחררי עסקת שליט. זה נתון שגם חמאס מפרסם אותו.
כלומר, עסקת שליט
עלתה לנו, ולכן עסקת דיון מאוד גדול.
תראה, אפשר גם לומר, מדובר ב-2,000 אנשים שנרצחו מאז, 2,000 יהודים שנרצחו מאז עסקת שליט, בעקבות אותה עסקה אומללה, שבה יצאו, שחררו בסיתונאות, אלפי מחבלים עם דם על הידיים, הם לא הופכים בכלא ליותר אוהבי ישראל, ועם שחרורם הם לא הולכים לעסוק...
כל השאלה היא כמובן, האם יש...
הם לא פעילי שלום, אבל הדבר המרכזי הוא אבי, שקודם כל, אני אומר את זה באמת בלי טיפה של דביקיות, אמיתי, המשפחות של החטופים צריכות ועושות הכל, איש לא יכול לבקר אותן, ואיש מאיתנו לא יודע...
זה ברור, זה ברור, תשמע, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות במקומם, זה בעצם...
וכאן אבל הגדול... רק שנייה, ארי, אני רוצה לסיים משפט. אני אומר, אבל הגדול הוא... גם צריך לקיים את הדיון, ולא לסתום את הפה לכל מי ששואל את השאלה, האם זה שווה את המחיר? האם אנחנו צריכים לשחרר אלפי מחבלים שאנחנו יודעים מה יעשו ביום שאחרי שהם ישוחררו? רוצחים את אוהבים שכל שאיפת חייהם זה למות כשהידים אחרי שרצחו יהודים, ולדעת מה המחיר והאם זה שווה, ולכן הפריבילגיה שלנו שאנחנו יכולים לדבר באולפנים ובשידורים מצלה וממרם, ולא לשבת ולקבל את ההחלטות כמו שהצטרכו גדולי ישראל לקבל את ההחלטות בשבועות הקרובים.
טוב, זה באמת...
ועדיין אני רוצה לומר שיש מקום לדיון, אני לא, כמו שישי כבר התחיל לומר, כל האמירות האלה של אל תדברו, אתם לא בפוזיציה לדבר, וחרדים לא יכולים לדבר, כולנו בסופו של דבר צד לעסקה הזאת, בסופו של דבר הולך להיות כאן שחרור סיתונאי של אלפי מחבלים עם דם על הידיים שרוצים פצצות מתקתקות שמשחררים אותם לרחובות, כמו שפותחים את הספארי וכל האריות והנמרים יוצאים משתחררים החוצה, זה מה שהולך לקרות עכשיו, ולכן הדיון הוא דיון מאוד מאוד חשוב, ואני מאוד מקווה שהפוליטיקאים יצטיידו, השרים גם בקבינט וגם בממשלה יצוידו בראייה רחבה, ולא רק בראייה המיידית של מה, מי לוחץ, איזה מטה לוחץ עכשיו, ואיך אפשר להוריד איזושהי ביקורת תקשורתית מהגב, אלא לחשוב שנים קדימה, עסקה לא טובה תזכר לדיראון עולם ותעלה רחמנה לצלן בחיי אדם, ולכן אני מצפה, וכאזרח, לא כעיתונאי ולא כפנליסט אצל אבי מימרן, אלא כאזרח שבאמת תעשו את החישוב לא הפופוליסטי ולא הפוליטי, אלא תחשבו על חיי אדם, דמם של יהודים בהווה ובעתיד, תלוי בעסקה כזאת, והלוואי שהקדוש ברוך הוא יתקן אותם בעצה טובה.
וזה הזוי שאני מדבר איתכם על חטופים ועל החלטת גדולי ישראל ועל הקבינט, והנושא הבא שכתוב לי כאן לדבר איתכם עליו, זה אלעד ובית שמש. אני רוצה לדלג על זה.
תשמע, אני אגיד לך וחצי משפט ברשותך, ואני חושב על זה כבר כמעט שלושה שבועות על הסיפור הזה, בעיקר בשבוע שעבר, שזה חזר שוב לחיינו ובגדול סביב בית שמש בעיקר ואלעד, כמו שהזכרת. אני ציפיתי, אני חייב לומר, שאחרי שמחת תורה אנחנו נראה אירוע אחר בתוך המגזר החרדי בכל מה שקשור לבחירות לרשויות המקומיות. לצערי כנראה התבדתי, ואנחנו חוזרים בדיוק לערב שמחת תורה לאותם דיונים. עכשיו אי אפשר להאשים לא את העיתונאים, לא את התקשורת, לא את המגישים ולא את כותבי התורים. בסוף אנחנו מסקרים את מה שקורה בזמן אמת, ולצערנו לא השכילו להגיע, או לא הצליחו, כל אחד יגרע לזה איך שהוא רוצה, להגיע לשן הבנות על חלוקה נכונה, להסכמים בין הסיעות, בין ש"ס, יהדות התורה, אגודת ישראל. ואנחנו חוזרים לאותה מחלוקת בתוכנו, שהייתה כאן ערב שמחת תורה. ואני כותב על זה, מדבר על זה, ואומר את זה באמת, בכנות. קצת...
אתה יודע, זה מתחיל מזה ש... זה מתחיל מזה שהיה צריך באמת אולי במהות האווירה, שינוי, במהות האווירה, בהתנהלות, עזוב בחירות, ביום-יום, בשיח, בהתנהלות, בשגרה, כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, וכל יום הרוגים.
ואני אספר למאזינים, אני לא יודע מה עם אבי ואריה, אני יכול לדבר עליי לפחות, שהדברים שאני מסקר, כותב, משדר, בתקופה הזו, על הבחירות הרשויות המקומיות, הם לא 20-30 אחוז מהתדרוכים וממה שאנחנו מקבלים בזמן אמת מהסיעות.
כן, אותו דבר.
כן.
טוב.
אני רוצה,
כן, אריה.
יש לי גם הרבה מה לומר על הבחירות. אני רוצה לאות מחאה על ההתנהלות המופקרת של חלק מנציגינו ברשויות המקומיות שהפכו לסוג של כיתה טיפולית. לאות מחאה, אני לא מתייחס לנושא. לא אדבר על הבחירות. אין לי תשובה.
זהו, אני מראש רציתי לדלג על זה. כן, אני מסכים איתך לגמרי. אריה ארליך, ישי כהן, תודה רבה לשניכם. זו
המחאה הקטנה ביותר שניתן לעשות, והלוואי שהם יתעשתו, כי הם לא מייצגים אותנו בכבוד בימים האלה. צר לי לומר זאת.
שיהיה בשורות טובות. תודה רבה, נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי מימרן.
עכשיו אנחנו עם ראש מועצת גליל עליון, גיורא זלץ, שלום, ערב טוב.
ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינות ולמאזינים.
קודם כל, נכון לעכשיו, כמעט 8 בערב, יש לכם כבר תשובות? מה קרה למערכת האזעקות בצפון?
למען האמת לא. גם צריך לומר שבהתחלה באמת היו הרבה מאוד התראות שהתבררו כהתראות שם, אבל מהר מאוד לצערנו זה התחלף באכן ירי משמעותי של יחסית לימים האחרונים, בהחלט ירי די מסיבי. לשמחתנו הכל היה בשטחים פתוחים, אבל בהחלט היום יחסית עצים במונחים שמשתמשים בזמן האחרון.
כן, היה מתוח, היה מתוח. אתה שומע היום את שר הביטחון כמו כולנו, אומר היום בבסיס תל נוף, החרטומים של המטוסים מופנים צפונה, ככל שאנחנו מפרקים את החמאס, אנחנו הולכים ומתקרבים לצפון, זה מה? זה מעודד? זה מלחיץ? זה איפה, באיזה נקודה זה פוגש אותך?
תראה, אני מעריך מאוד את שר הביטחון, אני גם מעריך מאוד את מה שהצבא עושה. יחד עם זה אני חושב שבמדינת ישראל החדשה, הזאת של השמיני באוקטובר, צריך קצת להפסיק עם הסיסמאות הבומבסטיות האלה שבעצם אין מאחוריהם שום דבר. זה לא עוזר לא לביטחון של התושבים, זה גם לא מפחיד אף אחד הצד השני. וצריך להיות הרבה הרבה יותר נקודתי ומכוון ומדויק. זאת אומרת, אם אנחנו היום מבינים, אפשר להיות שמחים או עצובים, כל אחד בהשקפה האישית שלו, אבל אנחנו מבינים שכרגע, במציאות שישנה בישראל ובעולם, מדינת ישראל מבחירה לא תעשה פעולה משמעותית וגדולה לפגוע ביכולות המשמעותיות של החיזבאללה. יחד עם זה, כן צריך להציב שתי מטרות מאוד מאוד ברורות צבאיות. הראשונה זה למנוע את האפשרות של החיזבאללה, גם את הרצון וגם את היכולת שלהם, לראות טילים מכינון ישיר לתוך מדינת ישראל. ומטרה הצבאית השנייה היא למנוע את האפשרות של החיזבאללה לחדור לתוך מדינת ישראל. אלו שתי מטרות שהן גם ברורות מאוד, גם ישימות. אני מצפה שהמדינה והצבא יגדירו את זה כמטרות הצבאיות בצפון, ובנוסף יוסיפו מטרה שהיא לא צבאית, אבל היא לא פחות חשובה, וזה באמת תוכנית כלכלית משמעותית, שתאפשר לכל אותם תושבים שיחזרו, אם הסיכון הביטחוני ירד, באמת לצמוח ולפרוח ולהמשיך את התנופה שהייתה כאן בעשור האחרון.
אוקיי, אתה יודע, מילה אחת גם על האזרחים, הרי בסופו של דבר אתה מתייחס ואומר ומתאר את מצבכם, היה חשש ואתם השמעתם אותו גם בפני ראש הממשלה, ואתם משמיעים אותו על אותו חשש שאזרחים לא ירצו לחזור גם אחרי המלחמה, ככל שחולף זמן, כלומר יש משמעות לפרק הזמן הארוך שבו תושבים מפונים, כי הם לאט לאט מתחילים לפתח שגרה במקומות האחרים. עד כמה זה משמעותי 4 חודשים אחרי?
אבי, אתה מאוד מאוד צודק. צריך להבין שלמשל, ההרשמה בכל הארץ למוסדות החינוך, זה בדיוק קורה ומסתיים בשבועות האלו, ומתוך אותם 100,000 מפונים שישנם מהם בכל הצפון, יהיו כאלה שיבחרו לרשום את הילדים שלהם במקומות אחרים, וזה פעמיים פוגע בצפון. פעם אחת מי שירשום את הילדים שלו למקום אחר, הוא לפחות עד ספטמבר 25 לא יחזור, ויותר מזה זה גם יפגע, כי זה מבטל או סוגר מוסדות חינוך, גנים ובתי ספר בצפון, ולכן מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד חשוב, ובגלל זה הצורך גם להציב איזה שהן מטרות שהן ברות הצגה, וגם לומר מתי מתקדמים לעשות אותם. אני חושב שאת שתי המטרות שאני הצגתי כאן בפניך, את מניעת הירי, אפשרות לראות טילים, ואת מניעת האפשרות לחדור לחדירת מחבלים, אלו מטרות ישימות, ואם יעסקו, והצבא עוסק בזה כרגע, אבל יצטרכו כנראה פעולה צבאית הרבה יותר משמעותית בשביל שזה יקרה, אני חושב שאם הצבא יעשה את זה, והתושבים יראו שזה אכן נעשה, יחד עם התוכנית הכלכלית, אני חושב שבתוך 3-6 חודשים, אפשר להתחיל להחזיר את תושבי הצפון הביתה, וזה מה שצריך לעשות.
אוקיי, טוב, תשמע, דברי טעם, ואתה מכיר את זה הכי טוב אולי מכולם, אתה רואה את זה מקרוב, המשך השיתוף פעולה שלכם, ראשי הרשויות, עם הממשלה, בעקבות אותו מפנה שבו הרגשתם לראשונה, שמקשיבים לכם, שלוקחים את הדברים לתשומת הלב, הממשלה מגיעה עד אליכם לצפון, עברו מאז שבוע, שבועיים, יש ממשיך שיח, יש קשר, או שאתה יודע, באו, אמרו שלום יפה והלכו.
אני חושב שזאת הבעיה הגדולה ביותר כרגע, שממשלת ישראל לא מחוברת, לא כאן ועכשיו לצפון כבר 4 חודשים, ויותר מזה, גם לא קדימה. ומה שאמרת, זה דוגמה קלאסית, לראש הממשלה בנימין נתניהו, יש הרגל לשלוף המגירות, יש תוכנית כלכלית קיימת, שמונחת במגירות, ונניח אותה בהרבה דרמטיות על השולחן, אבל כשנגמרת הישיבה, אחרי כמה ימים, לקחת התוכנית ולהחזיר אותה למגירה. יש תוכנית למיגון הצפון, יש 3 תוכניות כלכליות, יש אוניברסיטה שכבר הוכרז עליה 7 פעמים, יש בית חולים שכבר 7 אבני פינה הונחו. חשוב, חשוב מאוד שממשלת ישראל תשים את תושבי הצפון על השולחן, ובאמת תייצר איתנו ביחד תוכנית כלכלית משמעותית. זה בינתיים לא קורה, וממשלת ישראל גם שוטף, וגם לעזרה לאותם תושבים שבתוך רצועת הביטחון הישראלית, וגם אלינו שפונו, היא באמת באמת כרגע לא מחוברת ולא עוזרת, אבל יותר חמור מזה, היא גם לא עוזרת לנו ולא עושה איתנו ביחד איזושהי תוכנית שנוכל להגיד לתושבים, לאן הולכים, מה התוכניות, ואתה יודע, החזאים
אומרים
מה הם חושבים שיהיה, מנהיגים צריכים להגיד מה הם רוצים שיהיה ולכוון לשם.
גיורא זלץ, ראש מועצת גליל עליון, ממשיכים לחזק אתכם פה מהמרכז, שיהיה בשורות טובות. תודה.
תודה, אבי.
ערב טוב, להתראות. עכשיו אנחנו עם כתבנו באולפן מרדכי הלפרין, שלום.
ערב טוב, אבי.
אנחנו מדברים שוב על שר המשפטים יריב לוין, והמתיחות בינו לבין שר הביטחון יואב גלנט, בוא נקרא לזה כך.
כן, אז הדיון הזה למעשה מתקיים היום בוועדת שרים לחקיקה, שם מתגלה שוב האימותים בין שר המשפטים יריב לוין לשר הביטחון גלנט, הם מתווכחים שם על כמה נושאים, אבל בדיון הזה גם עולה הצעת חוק מעניינת של חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, הוא למעשה רוצה לקדם חוק שלא יחזירו גופות מחבלים לידי הרשות הפלסטינית, לידי הרשויות בעזה, והצעת החוק הזאת לא מתקדמת, משום שיש התנגדות של מערכת הביטחון, צריך להגיד זאת התנגדות חריגה, בדרך כלל מערכת הביטחון לא שולחת התנגדויות להצעות חוק בדיונים יחסית פומביים, הם אומרים את זה בחדרים סגורים יותר, אלא שכאן הם שלחו את ההתנגדות הזאת, ושר הביטחון יואב גלנט אומר, מוסר לשר יריב לוין שהוא מנהל את הדיון בוועדת שרים לחקיקה, הוא אומר לו, אל תקדמו את החוק, קודם נעשה על זה דיון בקבינט עם המלל, נראה שם האם אנחנו תומכים בחוק הזה, לדברי שר הביטחון יש כל מיני השלכות מדיניות כלשונו להצעת החוק, לכן היא לא מתקדמת. עכשיו צריך להגיד, זה גם לא פעם ראשונה שבתקופת מלחמה הזאת מערכת הביטחון מעכבת חוקים. אם זוכרים, זה גם קרה בהצעת חוק להרחקת מחבלים קטנים, שהם לא יחזרו לגור ליד המשפחות שהם פגעו בהם. שוב, גם שם מערכת הביטחון קבע את החוק, אז השב"כ טען שזה עלול לסכל עסקת חטופים כלשהי שהייתה על הפרק, אבל בכל מקרה אנחנו רואים שמערכת הביטחון בתקופת המלחמה הזאת, בצורה חריגה, מעכבת חוקים לפי מה שהם חושבים.
מרדכי הלפרין, כתבנו בכנסת, תודה רבה לך, בשורות טובות.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו בשעה הבאה נחזור לעסוק גם כמובן בסוגיית החטופים, אבל גם נשמע דברי ספד על גאון הגדול ראש ישיבת בית מתתיהו, רבי ברוך וייסבקר, זכר צדיק לברכה, ביום שישי מסע לוויתו במזג האוויר הסוער, אלפים אלפים הלכו אחר מיטתו, ולהבדיל בין חיים לחיים, ממש להבדיל, שוב אני אומר, נעסוק גם במצבו של הגאון הגדול הרב יעקב הלל, שיבדל לחיים טובים וארוכים ושיהיה לו רפואה שלמה במצב קשה, עם הדרדרות חמורה במצבו אחר הצהריים, ראש ישיבת אהבת שלום ומוסדותיה. נדבר גם על זה ועל עוד עניינים. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, מסיימים שעה ראשונה בצוות שלנו, העורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה נתי שולמן, הטכנאי הערב פנחס בינדר, כאן אבי ממרן, שוב אחרי חדשות השעה 8.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בכל מקום, בכל שעה בשביל...